עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
טוב, שלום לכם. אנחנו בפרק ה-18, אביגדור ליברמן, איווט, שראש מפלגת ישראל ביתנו, וכל מיני תפקידים בכירים בממשלת ישראל, הבכירים שבהם זה שר אוצר ושר ביטחון. שלום.
שר החוץ.
שר החוץ, כמובן, כן, סליחה ומכילה.
מנכ״ל משרד ראש הממשלה.
כן, זה
התפקיד הראשון.
זה הרביעייה.
לא, יש שר התחבורה ושר התשתיות.
כן, כן. אז אני אומר, את האחרים אנחנו שמים רגע, שמים בצד הזה, אוצר, חוץ וביטחון, שזה בעצם שלושת השרים הבכירים, ומנכ״ל משרד רוה"מ. מה שלומך?
תראה, במציאות שלנו זאת שאלה רטורית שמשאירים בלי תשובה. כי קשה להגיד שטוב, אני לא רוצה לחזור ולהגיד שום דבר טוב לא מאיים עלינו. אני לא יכול להגיד מה שתמיד הייתי עונה, גן עדן.
זהו, בגלל זה שאלתי את השאלה, כי זה ידוע שהתשובה הקבועה שלך הייתה גן עדן.
כן, זה אם, זה גן עדן של שוטים. אבל סך הכל, תראה, חייבים לשמור על אופטימיות, אתה יודע. חלק מדיני יהודי, אנחנו כל הזמן מקטרים ומתלוננים. אתה יודע, זה לא... כיתורים זאת לא תוכנית עבודה. כיתורים, יאוש, זה לא תוכנית עבודה. זה גם אם אתה לא מרוצה מן המציאות, חייבים לעבוד ועוד ניסיון ועוד ניסיון עד שמתקנים.
לא, אבל זה אומר שעד 6 באוקטובר באמת החיים שלך היו גן עדן או שלנו, ופתאום הם נהיו...
תראה, עוד פעם...
שום דבר טוב לא מחכה לנו, איך אתה אומר את זה היום?
שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
לא מאיים עלינו, כן.
אנחנו מאז הבחירות חיים במציאות מטורללת.
בחירות 22, כלומר. אחד בנובמבר 2022.
אני מסתכל, אתה יודע, על ה... קודם כל על המנג'מנט, על ניהול. יש לנו ככה, משרד למסורת, משרד למורשת, משרד משימות לאומיות. יש לנו היחידה המאוחדת לחיזוק התודעה היהודית של אבי מעוז, ויש לנו רשות לקידום המגזר החרדי, וכל זה הרבה מאוד כסף. אני יודע שאני הצעתי ממשרד האוצר בסוף 22, כשבקופה היה עודף 10.6 מיליארד שקל, אגב, נכנסתי, גירעון היה 144, עזבתי, השארתי בקופה עודף 10.6, אנחנו עוד פעם הגענו ל-120, 115 מיליארד שקל גירעון,
כשאי אפשר להתעלם מזה שהייתה פה באמצע, או עדיין יש מלחמה שהיא עסק יקרמו.
לא, זה לא קשור, לא, יש מלחמה, גם אז הייתה קורונה, והיו תקופה קשה, איך התחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה, כשהיינו שם בממשלה, אבל פה קודם כל אין ניהול. ואתה רואה שהכל משועבד, אך ורק לנושא אחד מרכזי, שרידות הקואליציה. כל השאר זה לא חשוב. גם ממשלה שפועלת בניגוד לכל ההבטחה לבוחר. אתה זוכר בזמן בחירות, ראינו נתניהו, נכנס לסופר, כן. הולך לתחנת דלק, ממלא דלק, אומר ללחם ביוקר המחיה, כל מיני הבטחות, חינוך חינם מגיל אפס, עוד כל מיני התחייבויות. אנחנו, כשממשלה קמה, מיד התבשרנו, לניסיון להשתלט על בית משפט עליון ועל ועדת בחירות מרכזית, שקם, אתה יודע, אף אחד לא דיבר על זה במהלך הבחירות. אף אחד.
יריב לוין רץ עם
לא,
הדגל,
לא,
זה
לא,
הרבה
לא,
זמן.
לא, להפך, אני זוכר רעיון עם יושב ראש כנסת, אוחנה, אמיר אוחנה, שואלים אותו מתי נודע לך על כל ה... הפיכה המשטרית, אבל כשיריב לוין פעם ראשונה דיבר על זה במסיבת עונאים אחרי שהתמנה לשר המשפטים. זה אומר אמיר אוחנה בקולו, מצולם מכל כיוון. אז לכן, מרגע ראשון הממשלה התחילה לפעול בניגוד לכל ההבטחות והתחייבויות. ולכן אנחנו נכנסנו למין גם...
האירוע הכי משמעותי בתוך הדבר הזה, כמובן, זה העניין הביטחוני, כן? כי הם הבטיחו לנו ימין חזק ויש משילות וזה, וחטפנו את הטבח הגדול בתולדותינו.
לא רק, תראה, עזוב כרגע ביטחון. פעם ראשונה ראיתי שהצמרת של המדינה עסוקה בהשתלחות קשה בתייסי חיל אוויר, בקצינים עם ההישגים, קצינים שיש להם תרומה אדירה לביטחונה של ישראל במשך שנים רבות. אתה זוכר כל ההתבטאויות של, לא רוצה לחזור, של שלמה קרעי ודיסטל, מה הם אמרו
כן,
על המתח.
כן, מסתדר בלעדיהם וגם כל מיני
כן, גינויים. שהלכו לעזאזל. וכל מיני דברים, איך היינו מסתדרים בלעדיהם היום. בואו נדמיין איך גם היינו יוצאים מהמלחמה הזאת. ואף אחד לא עמיד למקום, אף אחד לא העיר, אף אחד לא נזב. ראש ממשלה מעולם לא נזב, לא נזב ולא העיר לאותם באמת דברי הבל, לאותם אנשים שהשתלחו במיטב הלוחמים שלנו. ולכן זה מרגע הראשון הלך לכיוונים מאוד לא בריאים. וכמובן כל הביצוע הכלכלי שהוא... אתה יודע, אנחנו פה מתפקדים למרות הממשלה, לא בזכות ממשלה, למרות הממשלה. ואנחנו חייבים להתגבר על זה. אני אומר, מכל החזיתות שיש לנו, חזית העיקרית הכי חשובה, זאת חזית הפנימית. אז... אחדות העם, חוסן לאומי.
נכון, אז אני רגע, אבל אגיד, בכלל, ההישג הזה של לשבת ולדבר איתך, זה באמת יש לך איזה, מה שנקרא בעולם הפסיכולוגי, רפלקציה, אתה יכול לעשות לנו מין שיקוף של, של החיים שלנו בחזיתות השונות, כי אפילו רק ממלאי התיקים שהחזקת בידיך, ראית את הכל. אז ננסה באמת בשיחה הזאת לסרטט את הנקודה שבה הישראליות נמצאת עכשיו, חזית אחרי חזית, וגם כמובן לראות איך לוקחים את זה לאופטימיות, כי מונולוג הפתיחה שלך פה היה מאוד לא אופטימי בעצם.
לא, תראה איפה אופטימיות. אופטימית זה עם ישראל. הממשלה הזאת חייבת לרדת מן הבמה. כי הפער בין עם ישראל, אזרחי ישראל, לבין הנהגה הוא עצום. זה פשוט תאום. תסתכל, דווקא בשדה הקרב, אנחנו רואים בטנק אחד, יושבים מתנחל וקיבוצניק, דתי וחילוני, עולה חדש וצבר, יהודי ודרוזי. וכל מה שאנחנו רואים למעלה, הסגנון של הממשלה הזאת, סגנון בוטה, אלים, אפילו לא קשור לקואליציה, לאופוזיציה.
אבל מאידך, אתה רואה שבסקרים...
שנייה, טוב, אני אומר לך, אני הרבה שנים בכנסת, אני לא זוכר דיאלוגים כאלה, אתה יודע מה, עזוב, רק קואליציה. בין טלי גוטליב לדודי אמסלם.
בין עצמם, נכון. אבל אתה רואה שעם ישראל לא מעיף אותם לכל הרוחות, בסקרים, בתיאוריה.
תראה, אני לא יודע מה זה סקרים. פעם אחת שהסכמתי עם פרס, כשהוא אמר...
זה בוסם.
הוא אמר, סקרים כמו בוסם, נעים להריח, אסור לבלוע. אם הייתי מקשיב לסקרים, מעולם לא הייתי נבחר לכנסת. אתה יודע, אני עוד זוכר, רצתי פעם ראשונה ב-99. יום לפני בחירות, לא תגיד חודש, יום לפני בחירות, עמוד ראשון ידיעות אחרונות, יוצא סקר של מין הצמח, אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו לא עוברים אחוז חסימה.
ישראל בעלייה זה היה אז, לא? כן?
לא, לא, הייתה ישראל בעלייה של שרנסקי, ואנחנו היינו ישראל ביתנו. יום לפני בחירות, זה פסיכולוגית, הורג, קיבלנו 4 מנדטים. אז אתה יודע, אני סקרים מתייחס בערבון מוגבל, עוד פעם זה כלי חשוב.
אבל אם אנחנו מנסים אז באמת להסתכל על תמונה...
אז אני, אתה יודע, נכון, יש לי ליכוד אחיזה.
יש לי ליכוד אחיזה לנתניהו, לביביזם יש אחיזה, יש לחרדים כמובן, אחיזה שלא בכלל לא מתערערת.
כן,
אבל... לבן גביר.
זה, אתה יודע, תוצאה של שטיפת מוח. אנחנו חיים בעידן של ה... פייק ניוז, שטיפת מוח, מכונות רעל. כל זה בסופו של דבר משפיע. אנשים מפתחים מן אסקיפיזם, בריחה מן המציאות, או מתרגלים לראות משהו חד צדדי, לא מכירים עובדות. ולכן מאוד קשה לפעמים לפרוץ, אבל עדיין, אם אני מסתכל על הסקרים האחרונים, בשבוע האחרון, והיה במעריב, בערוץ 12,
כן, לא. אז הם סביב ה-50, 50 וקצת הקואליציה.
לא, לא ראה ליכוד עובר 24 מנדטים. לא ראיתי באף סקר. וזה אומר שהם איבדו את ה-7-8 מנדטים. כל מה שצריך, צריך להעביר מגוש 7-8 מנדטים.
אבל מאידך, אני שואל אותך כימני, אז מה האלטרנטיבה שאתה מציע לי? איזה קואליציה אחרת? יאיר גולן, שהוא איש עתיר זכויות בתחום הביטחוני, אבל אני אתן לו ל...
תראה, מה שמעניין...
שהיד שלא תהיה על ההגה?
קודם כל צריך לראות מה קווי יסוד. אני אומר, מבחינתי, בקווי יסוד חייב להיות. קודם כל, מבחינתי, חוק הראשון והחשוב, חוק גיוס לכולם. כשאני אומר לכולם, הכוונה ליהודים, למוסלמים, לדרוזים, נוצרים, דרוזים, שרקסים, חלק ילכו לצהל וחלק ילכו לשירות אזרחי. אני לא רואה שום סיבה למה הצעיר ערבי לא הולך ל... אתה יודע, היום מחסור בכוח אדם, במערך רפואי, בכיבוי אש, במשטרה, בשירות בתי סוהר, הוא עצום.
ומי שלא הלך?
מי שלא הלך צריך לשלול ממנו את כל הזכויות, כולל זכות הצבעה. לא מתגייסים, לא מצביעים, נקודה, אבל בטח ובטח אותו צעיר חרדי שנהנה, אני יודע, מקצבה, הישיבה בה הוא לומד, הוא מוסד, נהנית גם מקבלת עבורו מימון, הנחה בארנונה, הנחה במעון יום, פשוט כל הדברים האלו חייבים לשלול, כמו
אז,
כל עריק.
אוקיי, אז אתה אומר...
רישום פלילי, אין זכות יציאה, הוא לא יכול לצאת מן הארץ, וכל הזכויות, הכל...
אז אתה, נלם, אז אתה אומר, חוק ראשון זה חוק זה, גיוס. זה. הלאה, מה הדבר הבא?
דבר שני, חייבים, או לפני הכל, צריך קודם כל להחזיר את החטופים. כלומר, כרגע אומרים מחיר, לא משנה מה המחיר, קודם כל אתה מחזיר את החטופים.
כן, גם אם אנחנו יודעים שבצד השני אנחנו משאירים את חמאס, ארגון חמוש.
תקשיב, חמאס לא יהפכו לשלום עכשיו. הם ייתנו לנו הרבה סיבות למה לחדש את הלחימה. אבל גם כרגע במלחמה, אתה נלחם עם ידיים קשרות מאחור.
בגלל הנוכחות של החטופים בשטח.
אתה עובד עם פינצטה במקום לעבוד עם גרזן. אחר כך צריך לסגור חשבון עם כולם. אני אומר, גם אם זה מדובר באלפים, אסור שאחד מהם ימשיך לחיות. גם אם זה ייקח זמן ומדובר באלפים, כל המפלצות האלו, כל אלו שהיו קשורים במישורים או בעקיפין, לטווח בשבעה באוקטובר, חייבים לסגור איתם חשבון.
אז אני ממשיך בסדר הפעולה. ודבר השלישי... חוק גיוס לא, והחזרת חטופים במחיר כבד, שאנחנו יודעים שכולל יציאה גם מציר פילדלפי?
תראה, גם כרגע המחיר שאנחנו משלמים, זה פירוק חברה הישראלית. אתה יודע, אני תמיד אומר, אתה יודע, בהתנגשות האלו בין ערכים שונים, הערך החשוב ביותר זה שלמות העם. ולכן כרגע זה מפרק את החברה הישראלית מבפנים, חייבים פה לשלם את המחירים ואחר כך לסדר את הדברים. הדבר הנוסף זה ועדת חקירה ממלכתית, אי אפשר ככה להתנהל. זה לא יכול להיות ש... יודע, מה שאנחנו רואים יום יום, יודע, אנחנו באמצע מלחמה, בכמה חזיתות, כבר שנה וחצי, רק אתמול היו פה... היה מתח שיגור 10 רקטות, כולל פצועים. ואתה חטופים בפנים, ואתה רואה ששיקולים הם רק פוליטיים, רק שרידות הקואליציה. כך דוגמה הכי בולטת שכולנו נדהמנו, מינוי ראש שבק. זה לא דיפ סטייט, וזה לא... האופוזיציה, וזה לא הפך ולא תקשורת. 7:07, התבשרנו בבוקר.
כן.
שיש...
המפקד חיל הים לשעבר, כן. אלי שרביט.
לא, אבל גם ההודעה, אתה יודע, בדרך כלל, ידיעה כזאת, צריך לשחרר, 7:45, 10:08, עם זה פותחים מהדורות...
פריים טיים, כן.
פריים טיים, מהדורה המרכזית בערב. אתה שואל למה זה יוצא 7:07, ואחר כך אתה רואה את ההודעה, וראש ממשלה מפרט, אומר, ריאנתי 7 מועמדים, ואלי שרבט יש לו הכי הרבה הישגים, ויש לו כל התכונות, והוא הכי מתאים אין ספק, והוא יהיה ראש שבק מצוין, בחמש בצהריים, הכל התעדה, התכונות, ההישגים, הכל, הזכויות.
אז איך אתה מסביר את זה? מה היה שם?
היה בגלל שפרסמו פתאום את התמונה שלו בהפגנה בקפלן, ואמרו שהוא חבר הכי טוב של תת אלוף שנעצר, שהראה זיקוקים בקיסריה וזה. אתה רואה שהשיקול פה היה שיקול פוליטי בגלל עמדות.
אבל זה לא לגיטימי שראש ממשלה יבחר לעצמו ראש שבק?
זה מאוד לגיטימי, אבל אתה לא יכול להתבסס על השיקולים פוליטיים. אתה חייב קודם כל לראות את ביטחונה של מדינת ישראל. הרי הוא פירט את כל הזכויות שלו, ואת כל התכונות למה הוא הכי מתאים להיות ראש שבק. אז בגלל תמונה שהוא מפגין בקפלן, מה, זה לא קשור לתכונות, זה עמדה פוליטית. כלומר, אתה מכניס שיקול פוליטי, וזה אומר שאתה פשוט גם בנושא הזה עושה שליפה מן המותן. לא
זהו, יותר מהכל זה חוסר המקצועיות, שלא
כן,
בדקו.
כן, אתה דבר כזה, ראש שבק, אתה צריך לבדוק את זה לפני שאתה הולך על מהלך כזה, בטח בזמן מלחמה. בצורה מעמיקה, יסודית, לא להפוך את זה לפרסה, כי כל מה שהיה פרסה.
אני רוצה רגע לחזור איתך לשבעה באוקטובר. 627 או 9, אני כל פעם שומע גרסה אחרת, מתחילות הרקטות, איפה זה פוגש אותך? אתה נמצא בנוקדים?
אני בבית, בנוקדים, אני מקבל טלפון מהדובר שלי, 635, 640, אומר משהו קורה מוזר,
ולא היו אצלכם הזקות, נכון לרגע
לא.
הזה. אוקיי.
תפתח טלוויזיה, יש, אומרים על מחבלים בסדרות. ואז אצלי הכל פשוט נפל והכל הפך למובן. כלומר, אני
מה
מיד...
מה נפל?
הרי אני עוד ב-21 לדצמבר 16, העברתי לראש הממשלה מסמך, סודי ביותר, 11 עמודים, ואני 21 לדצמבר 16, ואני מפרט לו.
שאתה שר ביטחון אז.
כן. שחמאס באמצעות כוח נוח'בה עומד, מתכנן לפלוש לשטח ישראל, לכבוש יישובים, לקחת בני ערובה, לזעזע דת הקהל בציבוריות הישראלית, ינהל איתנו מסע ומתן, אמרתי לו שכתבתי שם שום קו הגנה עוד לא עזר לאף אחד, לא קו מז'ינו, לא קו מנרגיים, לא קו ברלב, ואני שנתיים וחצי נלחמתי.
על מה? אבל על מה ביססת את, את התפיסה הזאת בדצמבר 2016?
תראה, אני, תראה, שר הביטחון נכנס בבוקר, מתיישב ליד השולחן, יש לה רימת מסמכים.
כן, אני הייתי חלק מהזמן בצד שכותב את זה, כן. ותמיד הייתי אומר, מה, אין לו סיכוי שהוא יקרא את כל האלפון מה? הזה מדי יום, זה לא...
איפה היית?
בחטיבת המחקר, כן.
אגב, בחטיבת מחקר, אז אתה יודע, יש לך מחקר, חטיבת המחקר בשבק,
בשבק
ובמוסד,
ובאמן,
ויש לך
כן.
מלל ובאמן, וזירה פלסטינית. וזירה איראנית, אתה מתחיל ככה לדפדף.
אתה מצליח בכלל לקרוא את הכל כשר ביטחון?
כן, אני קראתי המון. אני בכלל אוהב לקרוא חומר, בניגוד לאחרים, תמיד באתי מוכן. הרגשתי שאני יותר מוכן מכל השאר, כי ישבתי בדרך כלל בלילות, קראתי כל החומר, והדברים לא הסתדרו לי. ואז אמרתי...
כי מה, התוכנית הזאת חומות יריחו, אז עוד לא הייתה על השולחן, נכון?
בכלל, כל הערכה לגבי חמאס, אני דרור שלום, יש זרחת מחקר, ואני אמרתי, קולס היה מסקץ, יאיר קולס, נתלו.
כן.
תקשיב, הדברים לא מסתדרים לי, אני רוצה לראות חומר גלם, תביא לי מה שקורא כן. חומר שחור.
התמלילים בעצם, כל מיני דברים.
אני רוצה חומר כן. שחור, מה שהם כותבים, אני יודע לכתוב לא פחות טוב מהם, אני יודע לקרוא, הדברים לא נראים לי. בזירה הזאת, לא נראים לי, תביאו לי חומר שחור, אני רוצה לקרוא בעצמי. קראתי, המסקנות שלי הפוכות. אני חייב לציין, היה לביקור.
לא,
גם שבק.
זה אומר משהו על עבודת המחקר המודיעיני, כי אתה קראת כן. את אותו חומר גלם שהם קראו, כן. הם הגיעו למסקנות שבעצם חמאס או מוחלש ומורתע, או רוצה בהסדרה, או עניין כלכלי יכול להרגיע אותו.
מסקנות שלי הפוכות.
שזה מדהים, אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. כאילו, אז מה? אז הם פשוט... כולם היו בתוך הקונספציה?
חד וחלק, כן. אני רוצה גם להיות פה להוסיף, אתה יודע, מעולם לא חסר חומר מודיעיני. כשאני מסתכל על ההיסטוריה, לנו לפני יום הכיפורים היה מודיעין.
נכון.
לא ידעו להגיע למסקנות, לא רצו להגיע. העדיפו, אתה יודע, להיות בקונספציה ולטטא את כל המציאות, לברוח מן המציאות, אתה יודע, תמיד מעדיפים את האסקיפיזם על פי מציאות לא נוחה. אמריקאים, תאומים, 11, ספטמבר 11, היה להם כל החומר, כן. הם לגיעו. גם לסטלין היה כל החומר, כולל תאריך ושעה מדויקת לפלישה של הגרמנים, של ורמאכט לתוך ברית המועצות, מבצע ברברוסה, כן. גם הם לא רצו להאמין. כלומר, זה באמת מאפיין את הלפעמים מודיעין.
אבל רגע, אם אני מתמקד במודיעין שלנו, אני, בגלל ששם גדלתי בצבא ו... יש לי חולשה לעולמות האלה, אני כל הזמן חושב על זה וגם עוסק בזה. למה הם פספסו? מה התזה שלך? למה, נתמקד רגע בחטיבת המחקר, למה היא הייתה, המודיעין הגולמי היה בידיה, והיא לא הצליחה לגבש תמונת מציאות שמשקפת את המצב?
תראה, בסוף לצערי, הדרג הצבאי מתקפל. מאז שנות ה-90 הוא החליט... לאמץ בסופו של דבר את התפיסות הפוליטיות של ההנהגה, ליישר את הקו, ובניגוד להיסטוריה שלנו, אתה יודע, אנחנו שרדנו בזכות שתי החלטות שצבא או אנשי צבא מסוימים נלחמו מול דרג המדיני.
מבצע מוקד. דיברתי,
יש מרד גנרלים שנהליו מ-67, עדיין יש אחד בחיים. אבל אני דיברתי גם כמה, גם עם זה האחרון שעדיין בחיים, שהיה שם בחדר. אשכול לא רצה לתת מכה מקדימה. כל הממשלה פחדו, ואז כשהם הרגישו, אז איך אמר לי, יצחק דרש מפגש בין צמרת מדינית לצמרת צהל, ואומר, כל הגנרלים שם, יש להם, היה אריק שרון וגנדי, וויצמן, וכולם השתוללו. אשכול היה מצד הממשלה, היה ראש הממשלה.
לא, הרצוג אמרתי, היה ראש המץ, אני חושב, אבא של הנשיא.
אני לא בטוח שמי ששם השתללו, מי שהיה הכי קיצוני לפי סיפורים, להפתעתי היה מתי פלד, שהוא אחר כך הפך ל... אני יודע, קומוניסט, שלי, אני יודע, עם ערבים.
ואז הוא היה חיל האוויר, נכון?
לא, הוא היה חיל תחזוקה אז.
לא, אז אני לא בטוח.
מתי פלד, אתה בטח עם בני פלד, זה
קורה, כן, 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 בני פלד, כן.
ביום הכיפורים.
כן, נכון. לא, בני פלד היה מפקד חייבי ביום כיפור.
מתי פלד הפך לשמאל קיצוני, אז הוא היה שם הכי קיצוני, וויצמן, ואריק שרון, ובסוף הם אמרו, אתם תחליטו מה שתחליטו, אנחנו נתקוף.
עכשיו, השאלה אם אתה...
שנייה, גם ביום הכיפורים, אריק שרון מקבל החלטה לצליחת התעלה, בניגוד לכל ההנחיות מלמעלה.
אפילו סוג של מפר פקודה.
כן, מה זה? הוא פועל בניגוד לפקודה והנחיות. הרי ראינו את השחררו שבר לב אומר לו, זאת פקודה, אומר, אני לא שומע. ונותן.
אבל אתה לא עושה פה הנחות לדרג הצבאי בהקשר הזה? כי כאילו...
לא, כי אני רואה שאתה תראה, גם דרג הצבאי, מי שקצת מתעמק, לא האמין ב...
לדרג הצבאי בין דורנו, כי אני...
לא האמין ב... הסכמי אוסלו, ובסוף מתיישר.
אבל נגיד שאוסלו, נגיד שכן, אבל מאז כבר נוצר מצב שהדרג הצבאי לא רוצה, בטח הדרג הצבאי המנתח המודיעין, הוא לא רוצה לנצח, הוא לא רוצה לפגוש את האויב, הוא לא רוצה את החיכוך הזה. ועם כל הביקורת על נתניהו, בסוף הוא מקבל...
לא, בסוף נתניהו אצלו זה קו קונסיסטנטי, וזה מה שהבינו, תראה. הוא היה זה ששחרר את אחמד יסין, בפרשת משל.
כן.
הוא מי ששחרר את יחיא סינואר עם 1026 מחבלים, אני הצבעתי נגד אז, הוא הוביל את זה והצביע. בצוק איתן, הוא מי שעמד, והוא כותב בספר שלו, בעצמו, שהיו כל מיני שם כמה
כן,
סוררים, ליברמן, בנט, שרצו להמשיך, לכבוש. אני קיבלתי החלטה מנהיגותית ו... הגענו להפסקת אש ב-52, אחרי 52 יום.
לא, אז ברור שנתניהו גם כשלעצמו הוא מלא חוסרים בהיבט הזה, אבל אני חושב...
אבל אני מסכים איתך, גם צבא לא רוצה להילחם ולא רוצה חיפש, תראה, גם בחזית השנייה, אני באוגוסט 16, מכנס התייעצות סודית עם צמרת צהל וכל מיני חכמים מן העבר. עמוס ידל ויצק מורדכי וכל מיני על התקיפה מקדימה בלבנון מול חיזבאללה, כולם עמדו לרגליים אחוריות.
כולם אמרו לא?
כולם, ללא
יצא. גם לשעברים?
גם לשעברים. כולם עמדו לרגליים אחוריות.
אז איך אנחנו יכולים לנצח עם צבא כזה?
אני חושב שכרגע הדברים השתנו, ופה מה שברור ש... אבל הרוח המפקד הייתה רוח של נתניהו. תראה, אחד וחלק, תראה, לי הייתה אותו הסכם ברור למיגור שלטון החמאס. עוד מקודם, אם עכשיו תיכנס תוך כדי השיחה שלנו לגוגל, תראה, תיכנס למזכירות ממשלה.
מה, וזה נמצא בקווי יסוד של הממשלה?
כן, הסכם קואליציוני. בין ליכוד לישראל ביתנו, יש מחתימה שלו וחתימה שלי.
שזה כשאתה נכנס...
שסעיף מרכזי, ככה מיגור שלטון החמאס.
נו, ו?
וכמובן, כל מה שנעשה בפועל נעשה הפוך.
אבל אני מסכים איתך לגמרי, אבל אולי הוא השתנה, זאת אומרת, הוא חטף יחד עם כולנו את הקף המטורף הזה.
שתבין, גם מה ששמעתי אחר כך, גם מיורם כהן, גם מנדב ארגמן, לגבי כל החיסול של הממוקד של כל הנהגת חמאס, היה מבצע מוכן על השולחן, היה צריך ללחוץ על הכפתור.
כן.
הוא עמד לרגליים אחוריות, כמו ממש חומה בצורה, ומנע את זה. פעם אחרי פעם. וזה לא שהוא לא היה מודע. תראה, הדבר הכי מדהים, 4 חודשים אחרי שאני נותן לו את המסמך, הוא מופיע בוועדה לביקורת המדינה, בכנסת, אפריל 17,
ואז היה דיון שעסק
בלקחים של צוק איתן.
שההורים השקולים היו שם, היה דיון מאוד
אמוציונלי. ואז הוא מציג את כל אותה תכנית, כל את מסמך. הוא אומר, כוח נוח'בה מתכנן לפלוש ולכבוש יישובים, ולקחת בני ערובה ולפגוע במורל הלאומי וכו'. כשאני שמעתי אותו שהוא בא בטענות, עוד פעם, אין ספק, השבא קשל ורונן בר קשל, והיו צריכים לפטר אותם, לזרוק אותם כבר בשמיני לאוקטובר. אבל כשהוא אומר, מה אתה עשית כדי למנוע את זה? הרי רונן בר הגיע, מונה בנובמבר 21. כלומר, 4.5 שנים אחרי שאתה ראש ממשלה מופיע בוועדה לביקורת מדינה, ואתה מספר שבישראל יודעים על התוכנית של החמאס, 1-2, בדיוק מה שקרה. מה עשית?
אבל אולי הוא למד לקח מה...
אני מקווה מאוד שהוא למד לקח, אבל גם...
לא, ואז עכשיו, כשעכשיו על הקף נשארה הכרעה של חמאס, נשארה הכרעה של חיזבאללה, והכי חשוב, העניין האיראני.
תראה, קודם כל, לגבי חמאס, לא יכול להיות ששנה וחצי אנחנו לא הצלחנו להכריע. אני כבר עוזב את כל הכישלון והטבח בשבעה באוקטובר. לא יכול להיות שלא הצלחנו להכריע שנה וחצי את חמאס.
זה בגלל המורכבות של החטופים, אנחנו לא יכולים לדרוס עד הסוף.
תראה, אז היכולת, אז בדיוק, אז תעשה כל השיקולים. אז כלומר, גם היום השיקולים שלך לא נכונים. היית צריך לגמור את זה, היה אפשר לגמור את זה לפני שנה, נחת את זה באחריות, ואז להתנפל.
אבל הם לא תמיד ישאירו אצלם איזה 1, 2, 3,
לא,
את החטוף
לא,
האחרון.
לא, לא, אתה יכולת להגיע, וברור ש... כמו בלבנון, אתה רואה, עשית הסכם עם ממשלת לבנון, כשערבים להסכם ארצות הברית וצרפת, והיה ברור שרק עניין של זמן שחיזבאללה יפרו, וזה נותן לנו את ההצדקה לכל הפעולות שאנחנו עושים. אותו דבר כאן. למה זה לא נעשה? לדעתי, אך ורק מתוך שיקול שסמוטריץ' ובן גביר איימו שאם אתה הולך, אז אנחנו מפרקים לך את החבילה. כי גם הצבא תמך וגם כל הגופי ביטחון תמכו. גם שראיתי את הרעיון עם ויטקוף, אמר פה, לא יודע אם ראית, אצל קרלסון שם היה רעיון מרתק.
טיפה, רק את החלקים
שיצאו. אז הוא אמר ששם, נתניהו פה הולך נגד דת הקהל ונגד
כן.
כל
כן, זה, זה אחד החלקים שיצאו, מה שהגיע...
יש שם הרבה יותר מעניין.
התקשורת הישראלי, כן.
אבל באמת, זה מה שהיה צריך, וזה לא יכול להיות ששנה וחצי, גם זה לא יכול להיות ששנה וחצי אנחנו לא מצליחים להכריע את חמאס, ואחרי שנה וחצי חוטפים 10 רקטות. אז גם לגבי איראן, אני אמרתי, העיתוי הכי נכון היה במעבר בין ממשל לממשל.
אבל בהינתן זה שזה לא קרה, ודווקא יכול להיות שעכשיו יש לנו יותר חימושים, יותר עזרה אמריקאית, יותר מטריה מלמעלה.
תראה, אנחנו לא יודעים. תראה, מה שאני עוד פעם, אני היום לא חבר בוועדת חוץ וביטחון, אני לא חבר בקבינט, כל מה שאני אומר לך זה לא מתוך ידיעה, אלא מתוך ערכה וקריאה בחומר גלוי.
כן, מתוך של המציאות. זה מרגיש שמשהו מתחמם, בוודאי.
לא, אני לא יודע אם זה מתחמם לשני הכיוונים. כלומר, מה שאני קורא שיש מסע ומתן באמצעות אומן, באומן בין אמריקאים לאיראנים, זה ציר אחד וציר נגדי. אתה יודע איך בזמנו היה נשיא תיאודור רוזוולט. אמר, כשאתה מנהל מסע, תנהל אותה כשיש לך אקדח גדול ביד ותדבר בלחש. אז טראמפ לא, כנראה לא יודע לדבר בלחש, אבל הוא כרגע מכין את הגן, את האקדח הגדול.
כן, יש כמות כוחות במזרח התיכון, ובאזור פה שלא...
אבל יכול להיות שזה בדיוק אותו עיקרון של תיאודור רוזוולט שם, שמנהלים מסע ומתן ומנסים...
ומבחינתך אנחנו בוודאות צריכים לחתור לחיכוך, מה שנקרא קינטי, או שגם בהסדרה כזאת...
אי אפשר פה להיות שלפן. קודם כל צריך לשאול את עצמנו, האם מדינת ישראל יכולה להתקיים בצל הנשק הגרעיני איראני? אני אומר לך לא.
בוודאי שלא, כן.
עוד פעם, הם לא צריכים להשתמש בנשק, מה שאנשים לא מבינים. ברגע שהם עורכים ניסוי מוכח, כמו שבזמנו פקיסטן או אודו, שיש להם נשק גרעיני, בוא נשאל את עצמנו, איך זה השפיע על עלייה למדינת ישראל, ירידה ממדינת ישראל, על השקעות זרות במדינת ישראל. אז דבר שני, האם הם קרובים, האם הם בדרך לנשק גרעיני? אני מדבר כרגע לא בשמי, אלא ראיתי את הדוחות של סבא, רפאל גרוסי, שחרר כמה דוחות שכל דוח כזה, היה אמור להיות, אתה יודע, מצב חירום או ישיבות חירום בצמרת הביטחונית.
אבל אולי זה קורה כרגע, ואנחנו לא יודעים.
ודבר השלישי, האם אנחנו מסוגלים גם לבדנו להכריע את איראן, יכול להיות שאמריקאים לא יבואו איתנו. אני אומר לך שגם כן, אנחנו יכולים להכריע לבדנו.
כן, זאת אמירה מעניינת. אנחנו יכולים לבדנו להכריע אותם ולגרום לתוכנית, זאת אומרת, לפגוע בקצת או להעלים
אותם? אנחנו חייבים להכריע את איראן ולחסל את התוכנית הגרעין שלהם. לא, אתה יודע, הכי מסוכן זה אריה פצוע, אתה לא יכול להשאיר אותם פצועים.
כן.
אתה חייב להכריע אותם ולחסל. יהיו לזה מחירים. מה המחירים? אם מישהו חושב, מחירים כבדים מאוד, בלי לפרט. אנחנו רואים מה המחיר פה עם חמאס, בלי נשק גרעיני.
אתה אומר, יהיו מחירים אם הם יהיו גרעיניים, לא אם אנחנו...
לא, לא, אנחנו חייבים למנוע, חייבים ללכת פה... פריאמפטיב סטרייק, מכה מקדימה.
ואם אנחנו עושים מכה מקדימה, גם אתה חושב שיהיו לזה מחירים כלפי?
כן, מחירים כבדים מאוד.
מה?
עוד פעם,
הרי חיזבאללה כבר ערום כמעט.
בסדר, יהיו לזה מחירים, ותרשה לי פה לא לפרט. אבל אנחנו, אין לנו, תראה, מבחינתי זאת החלטה הכי קלה. למה החלטה קלה? כשאין לך שיקול דעת, כשאין לך ברירה. החלטה קשה כשיש לך הרבה אלטרנטיבות. מבחינתי בנושא הזה, אין בכלל שיקול דעת.
כי זה או מחירים זה... מסוימים עכשיו, או מחיר אינסופי בעתיד.
כן, כמו שכל הזמן דחו את ההכרעה מול חמאס, דחו מול חיזבאללה, ולמעשה הם הצליחו להרתיע אותנו, ובסוף שלמנו מחיר הכי כבד. אם היינו מקדימים גם בדרום וגם בצפון, אז היינו משלמים מחירים הרבה יותר פחותים.
ולכן אם זה היה תלוי בך, אז בסוף 2018 כשאתה מתפטר, ממשרד הביטחון, אז אתה אומר,
תראה, בוא תראה מה היה שם. בשמיני לנובמבר, פעם ראשונה, נכנס כסף קטרי במזומן, טרנזיט,
כן.
נכנס מירדן, חוצה את כל מדינת ישראל בליווי קציני צהל, וקציני צהל מכניסים את זה לרצועת עזה. מי שהוביל את מהלך הזה, היו שלושה, היה מאיר בן שבת, הם תפרו
את ראש המל"ל,
היה ניקי מלדנוב, ניקולאי מלדנוב, נציג של מזכ"ל האו"ם לאזור, והיה מוחמד אל-עמדי מקטרי.
Okay.
אבל מי שהגה את הרעיון והוביל זה היה ראש הממשלה.
כן, הוא הביא את הרעיון הזה?
הוא הוביל את הרעיון הזה, הוא דחף, הוא תפר אותו, הוא נתן למייר בן שבת עם שניים אחרים לתפור את זה.
לא, אבל אתה יודע שהוא, זה במוח שלו נולד הרעיון שבו ניתן כסף לקטרים? יש כסף קטרי לחמאס?
אני זוכר את אחרי צוק איתן. הוא אמר, הנה, אסור לדחוף אותם לפינה, צריך להשאיר להם קצת אוויר, צריך שיהיה להם אינסנטיב. הרי אנחנו פה, את במה זה קונספציה שגויה? אמרו שחמאס הוא כבר לא ארגון טרור, הוא הריבון.
כן.
וכריבון יש לו אחריות, הוא חש אחריות על הרווחת תושבי אז, על מערכת החינוך, הבריאות שלהם. דיברנו שטויות, למרות שהיה לנו חומר מודיעיני, לא רצינו לראות את המציאות. העדפנו לדחות אותה.
שהחומר המודיעיני תמציתו הייתה מה? ההבנה כמה הם דתיים, וזאת מלחמת, קנאים, מלחמת קודש מבחינתם?
קנאים, מלחמת קודש. אין שום ערך לחיי אדם, כלום. ולצערי, כולם שמלכו שבי. אף אחד לא רצה, אתה יודע, לראות את המציאות. אז בשמיני לנובמבר נכנס הכסף.
2018, כן.
2018, אני דורש כינוס קבינט עכשיו. לפני זה היו חילופי מעלומות, הם שיגרו יותר מ-500 רקטות על מדינת ישראל, כולל פגיעה ישירה בבתים בבר שבע. אני דורש קבינט, קבינט מתכנס ב-13 לנובמבר 18 בקריה, 9 בבוקר, עד 3 בצהריים, 6 שעות. אני דורש הכרעה, מתקבלת החלטה הפוכה, הפסקת אש עם חמאס, ונתניהו פעם ראשונה משתמש במונח מדיניות ההסדרה. ב-14 לנובמבר אני מכנס מסיבת תנאים, מתפטר, גם מופיע בגוגל,
כן,
בכל הרשתות.
כן.
יש וידאו שם. אני אומר, הפסקת אש עם חמאס מאתמול, זאת כניעה לטרור, אתם קונים שקט לטווח קצר, במחיר פגיעה קשה בביטחון לאומי לטווח ארוך.
ואכן ככה.
זה ישר היסטוריה. אז לכן כששמעתי אז בשבעה לאוקטובר, כשהתקשר הדובר, אז הבנתי מיד על מה מדובר. לדעתי במטה כללי לקח להם כמה שעות.
כן, זה הדיבור, גם בקבינט. כן,
כן, הם, של... הם פשוט לא הבינו מה קורה.
אז אנחנו מניחים אותך פה בסוף בפוזיציה שאתה... קאטו הזקן, כן, אתה צדקת, אתה ידעת, אתה אמרת, התראת באמת מה ששלך שלך, אי אפשר לקחת את זה ממך. ועדיין, המלחמה שינתה אותך במשהו?
תראה, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי, אני כל הזמן שואל את עצמי, ידעת, התראת כמו אותה קסנדרה, אתה יודע, שכל הזמן מטריעה, ואומרים, מטורפת, זרקים... מה לא עשיתי כדי בכל זאת לשכנע את אחרים? למה לא הצלחתי לשכנע? למה לא הצלחתי להשפיע? זאת השאלה שאני כל הזמן מנסה...
נו, ומה התשובה שלך?
לשאול את עצמי. תשמע, כולם היו ניהולים, היו שם שיקולים לא לעניין, וגם עכשיו אני שואל אותו דבר בנוגע לאיראן.
אז בוא נשתמש בך, כן, כמי שחזה את העתיד פעם אחת, או שהבין לאן זה הולך, אז מה בוחן המציאות שלך אומר עכשיו, לאן אנחנו הולכים כרגע?
תראה, קודם כל צריך להבין איראן, זה המקור.
כן.
אתה יודע, אני פעם עשיתי סרטון, זה כאילו, תנסה לדמיין, יש לך הרבה בתים, כל בית מואר, בית אחד זה חיזבאללה, בית השני זה חותים, בית השלישי זה חמאס, בית הרביעי זה ג'יהאד אסלאמי וככה, מה אנחנו... ובאמצע יש גנרטור שהוא נותן חשמל לכל אותם בתים. אנחנו רצים מבית לבית ומנסים לחבות כפתור, במקום לדפוק את הגנרטור.
אבל לדפוק את הגנרטור מבחינתך זה גם למוטט את המשטר שם, מלבד...
תראה, זה היה הדבר הכי פשוט. אתה שואל אותי מה היה הדבר הנכון ופשוט, למוטט את המשטר.
אפשר לי לאסוף מודיעין על הנשיא
ועל... אבל לא עסקנו בזה. גם מבחינת הדאטה קהל שם, דאטה קהל כבר בשל. לא היינו משקיעים מספיק מאמץ למוטט את המשטר, כבר היה מזמן היה.
אז שוב, אני משתמש ביכולות חיזוי, ניבוי העתיד שלך בעבר, כלפי העתיד עכשיו. עד מתי אנחנו חייבים בעיניך לפגוע באיראן בתוכנית הגרעין
שלנו? לא, אנחנו... אתה כבר במאני טיים, אתה בדקה ה-90, אתה כבר בזמן פציעות.
אז זאת אומרת שזה עניין של שבועות.
אני אומר, זה שבועות חדש... חודש, חודשיים, אבל אין לך יותר מחצי שנה. זאת אומרת, כרגע הם במצב שזה עניין של החלטה.
וכמו שאתה מבין ומכיר...
יש להם מספיק אורניום מאושר, מה שנשאר זה התוכנית הצבאית. להפוך את אורניום מאושר לפצצה, לראש קרב.
וכמו שאתה מכיר את נתניהו, הוא הולך לפספס את זה?
אני מקווה שלא, כמו שאמרת, אני רוצה לקוות שהוא השתנה, אני רוצה לקוות שהוא מבין שאי אפשר להמשיך בתלם כמו שהיה עם חמאס וחיזבאללה. תראה, שאלת המפתח זה ארצות הברית, ברור שאם ארצות הברית איתנו משתתפת, זה יכולות אחרות.
כן.
אתה יודע, אפילו כמו B2 Spirit, אין כזה, אין
כן,
לזה...
כן, מפציצים בסדרי גודל שאין לנו.
לאף אחד.
כן.
דומני, הם נתנו שניים או שלושה בשלה לבריטים היחידים, אבל אין לאף אחד, למעשה, זה מטוס, חמקן, עם טווח, אני יודע, 11,000 קילומטר, בלי לתדלק באוויר, יכולת לשאת 18 טון חימושים, זה משהו אחר, כלומר, אם אמריקאים משתמשים, יש להם יכולות שאין לאף אחד.
אז,
אבל גם אם אמריקאים...
גם אם לא, אז אנחנו יכולים אנחנו לעשות חייבים. את שלנו. בסדר, אז בהינתן הדבר הזה, יכול להיות שזה לא הזמן עכשיו לבחירות.
תקשיב, קודם כל, חייבת להיות התנהלות שהיא התנהלות משועבדת לביטחונה של ישראל. אני לא מרגיש את זה. אתה יודע, אני במקום ראש הממשלה, אם אני ראש הממשלה, קודם כל, כל ראשי מפלגות הציוניות באופוזיציה. הייתי מכנס אותם פעם בשבוע, פעם בשבועיים. הייתי מעדכן. הייתי מחליף איתם מחשבה. הייתי מחליף דעות. בטח לא הייתי משתלח, לא לדבר כרגע על דיפ סטייט, לא לדבר כל מיני שטויות. אני ראיתי פה מה זה השתללות, כולל מזכיר ממשלה, על הדלפות מקבינט וכמה זה נורא.
ואז מתברר שראש הממשלה בעצמו מליף.
אז כן. חוץ מזה, אני הצעתי לו כבר עשור, לפני עשור, דבר הכי פשוט, יותר מעשור.
פוליגרף.
פוליגרף לכל חבר קבינט, לכל משתתף קבינט, פעם בשנה, בלי קשר לשום דבר, עם שאלה אחת ויחידה, האם הדלפת מישיבות קבינט או לא? תעביר את זה ותראה, אתה גומר את הסיפור. אם כל אחד ידע שהוא פעם בשנה יצטרך...
אז אתה הצעת וזה לא התקבל מסיבות...
כן, ראינו למה.
טוב, עכשיו, לקראת סיום, אני רוצה קצת לדבר איתך על העולם האזרחי. אתה בעצמך פרסמת שהיה לך בן, בנך קובי שירת הרבה מאוד במילואים במהלך המלחמה, נכון?
קיבל גם חייל מצטיין, איזה שעות.
זהו, אז כאילו חסכת את הפרסום הזה, לא רצית, נכון? נמנעת מלפרסם את זה.
תראי, הילדים שלי בניגוד אליי, הם ממש לוחצים עליי כבר כמה שנים טובות לפרוש מחיים הפוליטיים. הם לא מבינים.
למה?
הם לא אוהבים את זה, לא את הפרסום ולא את כל מה שמתלווה לזה. הם ממש נגד כל העיסוק הפוליטי, והם... עשית מספיק, תרמת מספיק, זהו, תפרוש. יש ילדים, יש נכדים. אשתי לזכותה יאמר, היא נותנת לגיבוי, אבל ילדים ממש כבר כמה שנים טובות.
וקובי, כשהוא נמצא בלחימה בתוך עזה, אתה מודאג?
תשמע, כמובן, אתה יודע, מודאגים מאוד. מודאגים באופן כללי, אתה יודע.
לא, אבל זה ברמה של אבא לא ישן בלילה ו...
תשמע, יש הרבה לילות שלא יושנים בלילה. מכל מה שקורה. אני אומר לך, במיוחד החודש הראשון אחרי 7 באוקטובר היה לי קשה מאוד. גם עד עכשיו אני שואל את עצמי, מה הוא צריך לעשות גם בהקשר איראני? כלומר, שילמנו פה מחיר כבד מול חמאס. גם עכשיו, איך בכל זאת לוחצים ומשכנעים שאין לנו ברירה.
לא, אבל
המשפחה, אבל משפחה, תראה, ברור שמשפחה זה משפחה וחבר שלה מאוד קרוב, לא אזכיר את השם שלו, של הבת שלי, של בעלה, היה שם בשבי. כשאתה מדבר על מישהו שזה גם, אתה יודע, חבר מאוד קרוב שלה, ילדים שלכם, ואתה יודע שהוא שם חודשים נמצא, לא יודעים, לא ידעו הרבה זמן אם הוא חי, מת. יש פה, תראה, אני חושב שכל בן אדם סביר שחי במדינת ישראל מאז 7 באוקטובר, בטח לפני, אבל בטח מ-7 באוקטובר, הוא לא חי.
כן, אבל מה שמיוחד בישראליות זה שגם נבחרי ציבור שולחים את הבנים שלהם לקרב.
זה מה שמבדיל בין החברה שלנו לכל... תראה, אתה יודע, ישבתי פה עם הרבה אנשים רמי דרג מכל מיני מדינות. אמרתי, החברה שבאמת כל האליטה של הצמרת, המדינית, הכלכלית, הביטחונית, כשהילדים שלהם מתנדבים לחברות, ליחידות מובחרות, והם הראשונים, זה אומר שזאת חברה שיש לה עתיד ויש לה איך באמת חברה בריאה. אם זה להפך, אז אותה חברה נמצאת בבעיה.
וגם אני נשאר בתוך האזור המשפחתי, וגם אני מנסה לקחת את זה בכלל לישראליות, פעם היה לך דימוי של... בהתחלה היית חבר של דרי, ואז הפסקת להיות חברים סביב משה לאון, ואחרי זה אתה היית...
לא קשור למשה לאון.
אני לא יודע, ככה זה, לפחות בחיים הפוליטיים, ככה זה נתפס.
תשמע.
לא, אז אני אומר, אבל עכשיו אני מתכוון ליחסים בין דתיים לחילונים. בסוף אתה מנהל משפחה שבה אשתך היא דתייה, אלא, נכון?
תראה, זה חלק מהתפיסות, אתם מפריג'ית ויוס מדעות קדומות. תראה, אשתי היא דוסית.
מה זה אומר דוסית?
שומרת מצוות, שומרת שבת, שומרת הכל, כשרות. אני כל הזמן עובר, אתה יודע, בבית אני אוכל רק כשר בחוץ כל מה שטעים, אבל עצם העובדה שאנחנו יודעים להסתדר כבר כמעט 50 שנה, ואנחנו חיים לכן ביישוב מעורב. יש מעט מאוד לצערי יישובים מעורבים ביוש, שיש גם חרדים, גם כיפות סרוגות, גם חילונים כמוני מעולם לא הייתה בעיה. היכולת הזאת, או נכונות הזאת, להתחשב בשני, זה הכל מה שמפריד בינינו. וגם בנושא דת ומדינה, תראה, אני מתקומם נגד פגיעה בכל הערכים יהודיים, בכל המסורת שלנו, לא נגד דת. כל הממסד החרדי פועל בניגוד ליהדות, בניגוד להיסטוריה שלנו, בניגוד לכל הערכים.
מה, איפה... בהיבט הזה שנגיד עכשיו לפתור אנשים ממלחמה שהיא
מלחמת קיום? מה זאת אומרת? איפה כתוב שאסור ליהודי להיות לוחם? כל גדולי ישראל היו לוחמים. מלך דוד וישוע בן נון וכלב בן יפונה ובר כוכבא ומכבים וברק בן אבינום, כולם היו לוחמים. איפה המצאתם את זה? אתה יודע, גדול הוגי דעות שלנו, רמב״ם כותב שבמלחמת מצווה גם חתן יוצא מחדרו וגם כלה מחופתה. גם משה רבנו, מה אומר לישוע בן נון? בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק.
כן.
ואתם תשבו פה ואחיכם יבואו למלחמה. מאיפה לקחתם את זה? מאיפה המצאה הזאת? אותו דבר, איפה כתוב שאסור לנו לעבוד? ליהודי אסור לעבוד, אתה יודע.
אז הדימוי הזה שנוצר לך של שונא דתיים, שונא חרדים נגיד.
לא, אני נגד שהם מאפתים את היהדות, פוגעים ביהדות. תראה, אם רש"י ורמב״ם עבדו במשרה מלאה, אחד היה רופא והשני, אני יודע, יצרן יין, סוחר יין, כולם יכולים להיות, כולם חייבים לעבוד. ומה, הלל הזקן? מה הלל הזקן? היה חוטב עצים. מאיפה המציאו שליהודי אסור לעבוד? אתה יודע, גם רמב״ם, עוד פעם, אם רוצים רמב״ם, מה הוא כותב? כל אחד שעוסק בתורה ולא עושה מלאכה ומתפרנס מצדקה, הרי זה חילול השם. כל מה שהם מטיפים זה חילול השם, זאת לא יהדות. אתה יודע, אני כל שבת, אתה יודע, בבוקר אני הולך לשחק טניס, אשתי לבית כנסת, אחר כך באים, עושים קידוש. מה אתה קורא בשבת בקידוש? ששת ימים תעבוד ועשית את כל מלאכתך, ויום שביעי לאדוני אלוהיך, אל תעשה את כל מלאכה, אתה, בנך, ביתך, גרך אשר בשעריך, וכך הלאה. אבל כתוב ששת ימים תעבוד. לא כתוב תתבטל, תלמד, כתוב ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מתחת לחופה, מה מתחייב כל צעיר כשהוא מתחתן? לפרנס ולקלקל את אשתו. מה קורה בפועל? היא מפרנסת אותו ומקלקלת מילה כלכלה את ילדיו. בדיוק הפוך. אז לכן כל זעם שלי יוצא, פשוט הפכו פה יוצרות.
אז בסוף הכעס שלך על החרדים הוא דווקא שהם מעוותים את היהדות, זה...
לגמרי, לגמרי, והם פה ממש יוצרים תרבות זרה. זה ממש עבודה זרה, זה איך אמר הרמב״ם, איך הוא כתב, זה ממש חילול השם, אין שום קשר ליהדות. אתה יודע, החליפו את כל היהדות בכוח, כבוד וכסף.
ואז אם ככה, אז דרכה של הציונות הדתית היא בעיניך...
הציונות הדתית, תראה, שמה, היא הפסידה. פעם ציונות דתית הייתה דומיננטית.
אני לא מדבר על המפלגה, אלא כן. על הזרם הזה ב...
הזרם הזה הוא בין אנשים הכי טובים. זה מדינת ישראל באמת במיטבה. זה, אתה יודע, מלח הארץ. אני מסתכל על מחיר שכרגע ציונות דתית משלמת במלחמה הזאת, זה מחיר הכי כבד. ודווקא הם כרגע, אתה יודע, הנהגה שלהם, לא הם עוד פעם, הנהגה שלהם משתפת פעולה עם כל מיני משתמטים, עם הרעיון של ההשתמטות, זה מה שאני לא מסוגל להבין ולקלוט. פשוט לא מסוגל, אתה יודע, אתם משלמים מחיר. אתה כביכול רוצה לטוען שאתה מייצג אותם. איך אתה נותן יד לכל הסיפור הזה?
לסיום, תן לנו תקווה. כן, התחלת מלהגיד שהעם הזה, זה מה שנותן תקווה, כן?
כן, אמרתי לך, תראה.
שאתה רואה את ההתגייסות הזאת, אבל כשאתה בינך לבין עצמך עוצר רגע ואומר, אני מגדל פה נכדים במדינה כל כך מורכבת, מה מעודד אותך להמשיך בזה?
לא, אני רואה את הצעירים, ואני רואה את החבר'ה חורקים שיניים, ממשיכים לייצר, ממשיכים פה להאמין, ואני בטוח שאנחנו כרגע, אתה יודע, כל משבר... יוצר גם הזדמנות, שאנחנו לקראת הזדמנות פה ליצור חברה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מתוקנת, לעשות סדר בדברים. המשבר הזה חייבים לנצל. אני, אתה יודע, מסתובב המון. כל הזמן נמצא בשטח, אתמול הייתי כל היום בדרום, באזור בר שבע שם. רואה אנשים באמת אופטימיים, נכונים לתרום, אתה יודע, כל ה... חברה שלנו היום למעשה מתחלקת לאלו שתורמים ואלו שלא תורמים כלום. זאת החלוקה האמיתית. וכמו שאמרתי, צריך להקים ממשלה הבאה לבסיס קווי יסוד. החזרת כל החטופים, חוק גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כינון חוקה. זה הדברים שאנחנו דוגלים בהם.
איבט ליברמן, תודה רבה.
תודה רבה וחג שמח. חג כשר ושמח.